כ"ט של מעייני הישועה של הרב חרל"פ. הנקמה העתידה, נקמה שבאה מצד אהבת הניצחון העצמי, נקמה פסולה היא. נקמה הבאה מצד אהבת ניצחון הצדק, נקמה קדושה היא. ולכן האדם שהוא בא לנציות חומריות אסור לו להיות נוקם ונותר, ורק הקדוש ברוך הוא שהוא מופשט כל מיני נטיות והכל אצלו משפט אמת וצדק, לא לבדו ראויה מידת הנקמה. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, גדולה הנקמה שניתנה בין שתי שמות. ובמקום נקמת השם במדיין, זה מה שישראל אומרים כשישראל באים למקום, הם באים לומר אנחנו באים למקום נקמת השם, לא נקמה פרטית אישית שלנו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, צרור את המדיינים, למה זה נקמת ישראל במדיין. הקדוש ברוך הוא נוקם את נקמת ישראל. העיקרון הוא שהנקמה מצד עצמה היא חיובית, היא נצרכת. זה חלק מהצדק האלוקי הגדול, העולמי, שיהיה באחרית הימים. כך כתוב בנביאים, כך כתוב קודם כל בתורה, כך שירת האזינו מסתיימת. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. כך כתוב בנביאים, וניקיתי, דמנו ניקיתי. אבל באריכות מובא בזוהר הקדוש, שרגע לפני הגאולה הקדוש ברוך הוא לובש את הפורפירה דמלכה, שבו פרצופים של כל הרוגי מלכות לדורותיהם, ואיתם דווקא הקדוש ברוך הוא בא ועושה דין באומות. הנקמה היא נצרכת משום שבלעדיה יש עיוות, מה שמסביר גם ה בעל הנתיבות, רבנו יעקב מליסה, בהגדה של פסח, מעשי ניסים, מהפירוש שלו, שהוא כותב, למה צריך דווקא ביד חזקה ובזרוע נטויה ביציאת מצרים? הוא כותב שם, למה אי אפשר היה לצאת ולגאול את ישראל ממצרים על ידי הסכם, על ידי פיוס, היינו עושים סולחה גדולה, במקום לאכול קרבן פסח, ככה למשפחותם, היו עושים ככה על האש, המונים, כל המצרים, אומרים יפה שלום. חס וחלילה, אומר הרב. זה לכתחילה שזה ביד חזקה או בזרוע נטויה שבאים לנקום בגויים. שאם לא כן, מידת הדין לקטה. מידת הדין חסרה, איך ייתכן? אחרי כל מה שעשו המצרים ולא ייפרע מהם? זה מה שאנחנו אומרים. גם באמת ואמונה רואים חושך בעולם, מתחילים להאמין. אמת ואמונה, מה אנחנו אומרים בברכה האחרונה, אחת לפני האחרונה של קריאת שמה, של ערבית, אנחנו אומרים, המכה בעברתו, המשלם גמול לכל אויבי נפשנו. וכך גם בברכות שאחרי המגילה, אל על רב את ריבנו, והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו. זה בחג פורים, שחג פורים אנחנו יודעים שהוא המגילה היא לא מתבטלת לעולם, משום שהבחינה הזאת היא קיימת גם לדורות עולם. אלא מה? שהנקמה היא חייבת להיות תאורה, לא להיות אישית. היא לא יכולה להיות מסורה בידי מפקד זה או אחר, שהוא יש לו איזה חשבון אישי. לא ייתכן. זה מצד גדלותה של הנקמה שהיא צריכה להיות בידי הקדוש ברוך הוא. אם לא אתה פוגם בכלי אומנותו בנקמה הזאת שניתנה בין שתי שמות. אם אתה מערב איזה חשבון אישי, איזה סגירת מעגל, איזה סגירת חשבון. על פי זה נוכל להבין גם מה שאנחנו אומרים, השם ייקום דמו. השם ייקום דמו זה בעצם אומר שמה שאנחנו הולכים למקום, הרי אנחנו חייבים למקום, אבל זה בשם השם, לא בשמנו הפרטי. וכאן בא הרב, ומנמד אותנו איזה יסוד, שאם לא היסוד הקטן במילים, במשפטים ספורות שהוא מבאר לנו כאן, היה ידוע לדור שלנו, כבר אור של גאולה היה נוסח על פנינו. אולם כל זה הוא במה שנוגע לפרט שבישראל, זה פרט. אבל מה שנוגע לכללות ישראל, הרי הם אינם מרגישים כלל שום נטייה עצמית, כי אם כולו קודש לשם, ולעתיד לבוא כאשר יתגלה אורו של משיח, יתעלו כל הפרטים שבישראל למדרגת הכלל, ומושיעי ישראל בעצמם יוכלו לשפוט את כל הגויים ולעשות בהם נקמה, ועלו מושיעים בארציון לשפוט את הרשע. ואז תהיה נקמה אך ורק מצד אהבת ניצוח הצדק, כמו שנאמר במלך המשיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ. ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק אזור מותנה והאמונה אזור חלציו. כי אז יתגלה משפט הצדק לאמיתו בלו מלוא זוהרתו. כאן נקודה יסודית מאוד. ונחריב טיפה. על פי מה שאמר רבו הגדול של הרב חרל"פ, מרן הרב זצ"ל, הרב קוק באורות בלמעלה הידועות שבישראל, שהרב מבחין אחד מהיסודות שנוגעים לשורשי האמונה, המבדיל בין ישראל לעמים. אומר הרב, אהבה נתבונן, שיוצא לאומות העולם, כל פעם שיש איזו תנועה לאומית, היא הופכת להיות תנועה גזענית. היא הופכת להיות סכנה לאותה אומה ולעולם כולו. וכל אחד יש לו בראש את כל הדוגמאות, אם זה מאיטליה, אם זה מגרמניה הרשעה, וכן הלאה וכן הלאה. כל פעם שיש איזו תופעה לאומית, להדגיש את הגאווה הלאומית של אומות העולם, זה מתפתח לדעות, לשנאה, לנקמות קטנות, לשפך דם לרוב. מה שאין כן בישראל. מה שאין כן בישראל, כשיש גאווה לאומית, היא תמיד, תמיד, אומר הרב, גאווה לאומית יהודית, אמיתית, לא גאווה של תנועה, של חטיבה, של מפלגה. לא, גאווה לאומית יהודית, לא רק שאין בה סכנה, אלא יש בה ביסום לעולם כולו. וזה משום שזה נוגע לשורש נשמותיהם של ישראל. שורש של ישראל בטוב, בתיקון עולם, באחריות על העולם. ההתעלות של ישראל, אשר בחרבנו מכל העמים, זה לא מתוך רמיסת העמים, אלא זה מתוך אחריות, כלב באיברים. זה בא מתוך נטילת תפקידים ועול כמחנך, כמפקד בראש הגדוד לכל אומות העולם. ולכן הרב אומר, לא רק שלא צריך לפחד מהתעלות של דעות לאומיות בישראל, אלא צריך לחזק אותם, לבסס אותם, להעמיק אותם, להראות את שורשם המקורי הטהור בתוך השם מלאך גאות לבש, מתוך שם השם שהוא מקור נשמות ישראל. לכן אני אומר הרב חרל"פ כאן, שמה שנוגע לכללות ישראל, שזה לא נקמה מפלגתית, אישית, של עיר מסוימת, משפחה, ושאר הפרטים, שאר כתות שבישראל, אלא מה שנוגע לכללות ישראל, שפגעו בקדושי ישראל, שפגעו בשם ישראל. אז כאן, הנקמה, אל תערר לך הרי בכלל. אל תבוא להגיד, סליחה, האם אתה נקי, תדע לך, מה שנוגע לכללות ישראל, הרי הם אינם מרגישים כלל שום נטייה עצמית, כי אם כולו קודש לשם. וכך, אם תראה תגבורת של רצון נקמה לכללות שבישראל, דע לך שתצפה בביאת פעמי משיח, שזה חלק מההופעה הגדולה של ועלו מושיעים לשפוט את הרשעים. ששם לשפוט את הרשעים זה היסוד שבתוך יצחק, שהוא גם בן, הלוא אח אחד ליעקב, ואת עשיו שנאתי ואוהב את יעקב. מאותו בטן, אחים תאומים, שם אנחנו באים ומבדילים את קדושת ישראל. שם תצפה לבירור הגדול של ביאת משיח צדקנו. דברים יסודיים מאוד, הם כל כך חשובים לימינו, שבעלי תואר יפה נפש למיניהם, כל פעם שרואים איזה קבוצה שרוממות שם ישראל בגרונם, מיד חושבים, אתם תעשו כמו באיטליה, אתם תעשו כמו התנועות, שמה שמבדיל אותנו מהם זה מבדיל בין אור לחושך. אין לכם מה לחשוש ומה לדאוג. אם זה תנועות שמדברות באמת בשם ישראל, לא בשם איזה יישוב, הבית הגג של הבית האדום שלי, החווה שלי, איך הרסו לי, כאן נולדתי, כאן ילדו לי ילדיי, מצד הפרטי, אלא מצד פגעו בשם ישראל. דע לך שהנקמה הזאת היא נקמה כללית. היא בשם השם כל כולה. גם אם אתה לא רואה שם, השם שמופיע, היה על זה סיפור פעם. שמעתי שאחד היה בגזדות הקרב, והוא שמע שאחיו נהרג, נפל, אז הוציאו אותו ללוויה. אני חושב שזה היה בזמן מלחמת השחרור בתש"ח. וכשהוא הגיע לביתו, הוא רואה מודעות אבל, וכתוב, השם ינקום דמו, אז הוא מוציא טוש מהכיס ומוחק. אני ינקום דמו, לא השם ינקום דמו. השם ינקום דמו זה לא בא על חשבונך, ודאי שאתה תנקום, אבל אתה תנקום בשם השם. ומה שכתוב השם ינקום דמו זה בא רק להעלות את הנקמה, לזכך אותה. שהנקמה, בסופו של דבר, אתה מוגבל, מה אתה מסוגל לעשות? רק כשאתה בא בשם השם, אז אתה יודע שהשם הוא מעל הזמן, הוא מעל הדורות. יש לו חשבון שאתה לא יכול לפרוע, אלא רק הוא. לכן, וניקיתי, דמם לא ניקיתי, אומר הרד"ק במקום, וניקיתי מה שכסף וזהב שלקחו מישראל וניקיתי. אפשר למחוק את החשבון. חלילה, לא משום שממונם של ישראל קל בעיניי, אלא משום שזה ניתן להישבון תחת... העצים יביאו נחושת, מתחת הכסף יביאו זהב, מתחת אומר הפסוק. זה אנחנו עם ריבית והצמדה, לאנוכי תשיך, נוכל לסגור את החשבון. מה שנוגע לממון, אבל תחת רבי עקיבא וחבריו, לא ניקיתי. אז מה נשאר? שהשם הוא בעצמו דם עבדיו ינקום. הוא דם עבדיו ייקום, משום שרק הוא יכול לעשות את החשבון. אז כשאתה מצטרף לנקמה של הקדוש ברוך הוא, אתה רק מתגלה, אתה רק מתעלה, אתה רק מגלה את הבחינה האינסופית, המוחלטת של הנקמה הגדולה, ולא נקמה הפרטית. אבל זה לא בא על חשבון המעש, העשייה הפרטית שלך. זה... מילים ספורות על פרק כ"ח. פרק כ"ט, גילויים דרך צמצום וגילויי אינסוף. הגילויים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם בעולמו, באים בדרך של צמצום, שאם היו מופיעים בבחינת אינסוף, לא היה מקום לבריאה. לעומת זה, ישראל המקדושו, כל מגמתם לגלות את בחינת האינסוף. וזהו עניין אורו של משיח. שבא לתקן את כל ההוויה, לקבל את האורות העליונים בלא צמצום והגבלות. ולשם זה נקרא בן פרצי, שפורץ גדרות עולם, שהן הגבלות, ולהשיג הכל בלא צמצומים, כמו שהוא באמת לאמיתה. וזאת היא נחלת יעקב, והכרבתיך על בהמות הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, היא נחלה בלי מצרים, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. לנסות להבין את הדברים, נאמר, בקיצור, זה תורות מבוארות הרב בלטניה, בשער הייחוד והאמונה, כבר גילה לנו היום הייתה הדפסה, הערב הייתה הדפסה של ספר התניה בגבעת האולפנה, לגייס את עץ חיים היא למחזיקים, את אדמו"ר הזקן למאבק. אז ככה אנחנו מזכירים אותו גם הערב. שכל עניינה של ירידת הנשמה בעולם היא בשליחות הקדוש ברוך הוא, שנתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים. וזה עצם עבודה של גילוי אינסוף בעולמות האלם, בעולמות התחתונים. זה מסמל העולמות, שהעולם מלשון האלם יש בו את, כפי שהעולם שאנחנו מכירים, את שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מוסתר, שהוא מחיה, שהוא רואה בלי שהוא נראה. וזו עבודה גדולה היא. כביכול, אנחנו יודעים מה זה כביכול. זה כבבית יכול, רק אפשר לבטא את זה בכבבית אותיות התורה. כביכול זו עבודה שהקדוש ברוך הוא לעובדו בכל לבבכם, שעבודה כזו שהוא לא יכול לעשות כביכול. ולמה? אם הוא יתגלה זה וירד השם על הר סיני, זהו, הרים נזלו מפני השם. כדונג מפני אש. העולם בכלל לא יכול לעמוד בגילוי אור אינסוף ברוך הוא. וכשהוא בא בעצמו כביכול, הוא מתגלה ברמה יותר גבוהה בכלל לשבירת הכלים. במקרים הפחות טובים או במקרים היותר טובים, מתבטלת הבחירה. אין עולמות אופטונים, הם הופכים להיות עולמות מזוכחים, עולמות עליונים. לכן כאן אנחנו נכנסים על המגרש. אנחנו עכשיו נכנסים לתפקידנו. אנחנו פועלים עם אל, שאנחנו סופיים, שאנחנו נבראים, שאנחנו בגופות, שאנחנו לפי כביכול, לפי חוקיות הטבע, מגלים ופועלים לגלות את האינסוף. אבל זה הדו-סטרי שיש כאן. דו-סטריות. הקדוש ברוך הוא זה תפקיד, זה תנועה של שדי, שאמר לעולם הודאי, של השתלשלות וצמצום אורו. אבל אנחנו זה תנועה מלמטה למעלה, של גילוי אורו. זה באופן כללי. זה התנועה. מלמטה למעלה, ומלמעלה למטה, זה מצידו יתברך בצמצום ואנחנו בגילוי. זה הגילויים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם בעולמו, באים בדרך של צמצום. אבל אנחנו לא כך. אנחנו באים לגלות. אלא מה? בדרך כלל, אם אדם יבוא לפרוץ גדרות, גם אם כוונתו לשם שמיים, עיין, נדב ואביהו, רוצים לפרוץ, ואז יוצאים מהפסים. רוצים לגלות, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בחוץ. רוצים לחדש בתורה, ומוצאים את עצמנו מנותקים. רוצים לדרוש, ורואים שאנחנו ב-71 ו-2 פנים שהתורה נדרשת. למה? בגלל שאיבדת את שרשרת הדורות, איבדת את היניקה המסורה דרך הגבוש על הרבים שסללו בנו אבותינו, חדשים מקרוב באו. זה קשה מאוד לפרוץ ולקבל ולקבץ, לאחד את הניגודים מכל עבר ולהיות עדיין בשליחותו של מקום לגלות את האינסוף. אבל זה מה שאני חותר, לאן? אני חותר לגילוי האינסוף, לא רק פנים מסוימים, לא רק צדדים. אני בא לחדש, אני רוצה להראות ששמו של הקדוש ברוך הוא בכל אתר ואתר, לא כל הארץ כבודו. אבל מי הוא ברכי לגלות את האור? יש. ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה, זה שם של הספר, מעייני הישועה. כי דברי התרגום, מבחירי צדיקאיה. יש בחירי צדיקאיה שהם יונקים מאורו של משיח. אורו של משיח זה אורות, אורות כאלו שהם יכולים לאחרן את הניגודים. יש איזה ספר מקור נאמן, זה תשובות לראש ישיבה הגדול של כיסא רחמים, הרב מאיר מזוז, איש האשכולות, גאון גדול. אחד מהשאלות שאלו אותו שם בענייני אמונות ודעות, שאלו אותו על מרן הרב, מה הרב אומר? אז הוא כותב שם בשורה וחצי, הוא היה אדם גדול שהיה מאחד ניגודים, ולא הבינו אותו כמו כפי שלא הבינו את הרמב״ם בדורו. כשהרמב״ם היה מביא דברים מספרי חולין, אמרו, הנה הוא הולך לראות בשדות זרים, ולא שמו לב שהרמב״ם הולך ולהעלות את הקדוש ברוך הוא מלוך על ארץ כבודו. כל מי שהוא אחוז באור כל כנסת ישראל, הוא לא יכול להסתמצם ב-400. הרב היה אחוז באורו של משיח, ובאמת היה מאחד ניגודים. המשיח הוא בן פרצי. סוג של רכבת כזו, את המשל הזה שמעתי פעם מהרב עדין, שטיינזלץ. מה זה? רכבת כזאת שיכולה לנסוע גם בלי פסים. פסים זה טוב מאוד, אבל זה מצמצם. מצד שני, תוריד את הפסים, הרכבת יידרדר. יש רכבות כאלו שיכולים למצוע בלי פסים, ובכל זאת מגיעים ליעד. שוב, זה רכבות כאלו שיש להם תוכנה מוטבעת, מושרשת בהם של התוכנית האלוקית. אז הם לא הולכים לאיבוד, הם לא מדרדרים לשום תהום, והולכים בדרך הנכונה. אם כי הרואים, לפעמים רואים, מה הוא עולה פה על ההר הזה? כן, גם שם יש לו מה ללקט, גם שם יש לו מה לתקן, גם משם יש לו מה להעלות. זה הבן פרצי. כפי שנשמתו של משיח היא באה גם מתמר, וגם מרות, וגם ממואב לפני כן, מלוט, ועוד, מי יודע מה יש עוד בדרך. זה מה שגילו לנו, יש כאלה שלא גילו לנו. באים גם משם לעלות אורות. וזה הייחוס שבישראל. אם בזמן שאול שאלו, אם בזמן, לפני כן בבוא, אז אומר, לא אשחית את נחלתי, אומר פלוני אלמוני. היום אנחנו יודעים שהייחוס בהידיעה שבישראל זה מדוד המלך. הבן פרצי הזה זה הייחוס שבישראל, משום שכל ישראל עיניהם קלות ונחשפות לאחרית הימים, לתיקון העולם. לכן זה הייחוס, הייחוס הזה שיכול לבוא ולאחד. בלא צמצומים, אמת לאמיתה, זה ביטוי של נחלת יעקב בלי מצרים. אתה לא יכול לצמצם אותי לשטיבל מסוים. מצד שני, אל תהפוך אותי לרפורמי. אל תבוא, תנתק אותי ממסורת ישראל סבא. אז איך תעשה את זה? איך תעשה את זה? זה קנקן חדש שהוא כולו מלא ישן. שהוא מראה שמתוך קנקנים חדשים אפשר לגלות את האור הישן, מעובד, מבוסם. לא מסגרתי, לא מפלקתי, לא עדתי. ההמשך הגדול של הפרק הזה, שמסתיים בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, שתורה שבעל פה הולכת ומתבררת מדור לדור, שמגלים לבושים חדשים של אותה תורה שבכתב. זו אותה תורה שבכתב, זה כפוף לתורה שבכתב, אבל הרבה מאוד חידושים, קומות חדשות. ואז הרב מסיים שהרי תורתו של משיח היא תהיה כל כך גדולה שהתורה של עכשיו היא הבל לפניה, כך אומר המדרש. אז הוא ממשיך ואומר, אם כי העבר שלנו מפואר, ואנחנו יונקים מהעבר, השם מהלך קודם כל, ואנחנו מסיימים, והשם ימלוך לעולם ועד. והשם ימלוך לעולם ועד, ואף שלולי העבר לא יהיה העתיד, בכל זאת נורא ונפלא ההבדל שבין העתיד לעבר, ואין ערך לעבר לעומת העתיד הנפלא. זה מה שאומרים חז"ל, שתהיה גאולת מצרים תפלה לגאולה העתידה. בזה הוא מסתיים. אמירה חמורה, שבעצם העתיד הרבה מעבר מהעבר. אנחנו רגילים מסתכל על אבות, כך זה יסוד ישראל, זה יסוד החינוך. אנחנו מסתכלים על האבות, כבד את אביך, ואנחנו יודעים שאין אבות אלא שלושה, ולראות את האבות שלנו כמראש תורים אלינו, מגבעות אשורנו. וכאן אומר הרב, אנחנו יונקים מעבר, ולולי העבר לא היה עתיד, אבל בסופו של דבר העתיד יהיה פסגה כזאת שאין תפל העבר לעומת העתיד הנפלא. העתיד זה בחינת הבנים, והעבר זה בחינת האבות, וזה הפסקה הבאה בדיוק. קדושת האבות וקדושת הבנים, מי שהרב מדבר בכמה, הרב חרל"ת מדבר בכמה וכמה מקומות. אבל כאן אומר דברים חדים מאוד, שזה המשך, ונסתכל על שתי פסקאות ביחד. ננסה ללבן את השאלות שעולות מתוך הדברים. שזה בעצם, זה הסוד לקשר בין הרצון להתחדשות, בין השמירה על המסורת. היה לי חבר פעם בישיבה שאמר שזה נרמז בסימני טהרה. אצל בהמות ואצל דגים. יש מחד מעלה גרה, ומאידך מפריס פרסה. מעלה גרה זה בעצם השמירה, השמרנות, הכוח המסורתי. מה שאכלתי יורד ועולה, יורד, יורד, מה שאני שומר מה שאכלתי. מעלה גרה עוד ועוד. והמפריס פרסה זה בעצם שהצעד, הפרסה, פתוחה, פרוצה, רוצה להתקדם. שניהם יחד זה סימני טהרה. וכן בדגים. סנפיר וקסקסת. סנפירים ש... מסמנים את הקדמה. קסקסת זה לשמור. זה מגן, זה השריון. לשמור על הקיים. שניהם יחד. זו הטהרה. אז לראות את זה בסימני דגים זה דרוש נחמד. אבל זה עדיין לא פותר לנו את ה... את השולחן ערוך, איך אנחנו, מה לעשות לאחד. אנחנו אומנם אוכלים דגים, אבל זה כנראה לא מספיק. אז מה לעשות? יש פה תורה שלמה, גם אצל הרב חרל"פ וגם אצל רבו, מרן הרב קוק, וננסה לעמוד לפחות על נקודה אחת מהדברים, בעזרת השם. גאולת מצרים קישרה את הבנים אל האבות. לקשור את הבנים לאבות זה בעצם לרתום את העתיד שמסתכל אחורה. הבן, אנחנו, הדור האחרון, מסתכלים ואנחנו אומרים, השם הלך. אנחנו לומדים את העבר. זה הבחינה, והיה כי שלחה בנך מחר. בנך מחר ישאל אותך, ואתה תספר לו מה שהיה. זה גאולת מצרים. וזה זכר ליציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים, זאת אומרת, תיזהר שכל החינוך שלך, הוא צריך להיות בענווה. ביניקה, לפי מסורת. והגאולה העתידה, היא תקשר גם את האבות אל הבנים. כלומר, החידוש זה והשיב לב אבות על בנים, תוך כדי שבלב בנים על אבותם. אבל לב בנים על אבותם זה מה שחינכתי כל הדורות. זה מה שכבר למדתי בגאולת מצרים. אבל החידוש בגאולה העתידה זה שיהיה בחינה כזאת שגם לבבות על בנים, העבר אל העתיד. בגאולה הזאת תתגלה קדושת הבנים שבישראל. קדושת הבנים מצד שהם בנים, לא מצד קדושת האבות, כי אם גם מצד קדושתם העצמית של הבנים, מצד השם ימלוך לעולם ועד. מצד שהם בן, בן זה מלשון בניין, מלשון קומה נוספת. יצחק הוא לא היה אברהם אבינו, אליעזר הוא היה דולה ומשכים מתורת רבו. זה מצב סטטי על העבר. לא כך יצחק אבינו, יצחק אבינו היה שונה. יצחק אבינו היה נזר בגבורה, ופחד יצחק היה לי, לעומת החסד האינסופי של אברהם אבינו. והוא היה בן, והוא כל כולו יונק מאבא שלו, אבל הוא מתקדם עוד קומה. וזה הבניין, ההמשכיות של הבניין, שיש בהם יסודות של האבות. אבל הם, יש בהם קדושה עצמית מצד זה שהם בנים. הגאולה שהיא לבנים היא גם גאולה לכל המושגים בכל המובנים. ובשביל זה הם מוסכים נפשם בעד עמנו ובעד ארצנו. אנחנו לא יכולים להתכחש מכך. שכך יצא, שדווקא, נאמר, בעיקר, במיוחד, הבנים הם אלה שמוסרים את הנפש. כבר בגיל 40 כבר יוצאים למילואים. יוצאים ממערך המילואים. עד גיל 40 אתה עוד פחות או יותר. מי שמוסר בעיקר את עצמו, את נפשו, בעד עמנו, בעד ארצנו, בעד הרי אלוקנו, זה דווקא הבנים. זה מסמל את המסירות נפש הזאת, היא מסמלת את האורות של הגאולה, שהם דווקא צמונים אצל הבנים, שהם יש להם תפקיד מיוחד. אז כאן זה מאוד 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 מסוכן. גמרא מספרת על יוון, ששמים את הבנים למעלה, באקדמיות שלהם. שמים את הזקנים למטה, בנים למעלה, זה העתיד. הנוער, מה אומרים הנוער? זה תרבות יוון. אז מה אתה מבאר כאן? נאמר עוד שתי הבהרות, אולי גם מתוך הדוגמאות נוכל ללמוד איזה יסוד אחד. נראה כמה נתונים ואחר כך ננסה לאבד את הרעיון. הרב חרלאפ כאן מביא לנו בן איש מצרי שהוציאו את המקלל, והוא בן איש מצרי. הוא דווקא בן איש מצרי שמה? שאין לו את קדושת הגזע. אנחנו היום מבינים גזע שזה קשור לשורש, אבל הרב מדבר על גזע, זה הגזע מצד הזרע הנוכחי, לא מצד האבות, לא מצד היניקה שלו, אלא מצד מה שהוא. הוא כולו זרע בערך השם, הבנים דווקא. האיש מצרי מספרים לנו חז"ל, מה גרם לו, אחת מהדעות, לבוא ולצאת, כפי שהגמרא מביאה בסוף חגיגה, שיש דין של לחם הפנים, שיצא מעולמו. מה זה? הוא יצא, בן איש מצרי, הוא יצא. ממה הוא יצא? הוא מפרשת לחם הפנים יצא. שיש דין שבלחם הפנים רוצים לגלות את קדושתם לישראל, ואומרים לישראל, ראו חיבתכם לפני המקום. תראו איך זה פלא, שרואים שהלחם טרי, בדרך כלל מריחים, מרגישים, תואמים שהלחם טרי, ופה כנראה היה עדיין עדין, כמו שרואים את הלחם שיוצא מהתנור, חם. ראו חיבתכם שלפני המקום סילוקו כסידורו. ואיך היו עושים את זה? שהיו מקביעים את השולחן, את שולחן הזהב. אתה מקביע, מסביר לנו כאן הרב חרל"פ, זה חמור. הרי שולחן לא מקבל טומאה, הרי כל כלי הוא מקבל טומאה. למה זה שולחן הטהור? הוא לא מקבל טומאה, בגלל שזה כלי שעשוי לנחת. וכאן אתה מקביע אותו, אז הוא כבר לא עשוי לנחת, הוא עשוי לטלטל, אז עכשיו הוא יהיה שיקבל טומאה גם כן. והגם שעל ידי ההגבה הזו היו מכשירים את השולחן לקבלת הטומאה, שלא היה כלי עשוי לנחת, והיה זה להוראה שגזע הקדוש לישראל אינו מקבל טומאה, וכל כלי יוצר עלייך לא יצלח. ולראות בזה שאפשר להכיר את ישראל בין מצד גדולתם ובין מצד ירידתם. גם כשהוא מנותק, גם כשהוא מוגבר, גם כן עליכם חם. ואותו בן איש מצרי צחק על זה. וכפר בקדושת ישראל. ומי שכופר בקדושת ישראל יוצא מעולמו. ובסוף של דבר הוא מברך את השם. זה דוגמה ראשונה. בעצם הוא התחיל בזה, לא, אני מסכים שאבות היו קדושים, אני מסכים שצדיקים קדושים, אני מסכים שמשה רבנו קדוש, אני מסכים הרבה דברים, אבל לא הפיכחים האלו, לא הכיתות האלו, לא הדור הזה, לא, זה משהו אחר. לא, אתה לא מכיר בקדושת ילדי ישראל, קדושת הדור, יש בזה ניתוק. שבסופו של דבר מביא גם לכפירה בעיקר. כן. ואף על פי כן, ראו חיבתכם. אף על פי כן, מנחם מוחם. אתה קרוב לקדוש ברוך הוא. יש לך את הסגולה. שאתה הולך להפסיד משהו, אבל כדי להראות שגם מצד ירידתם הם קשורים. זאת דוגמה ראשונה שהוא נותן לנו. דוגמה שנייה, קורח. כפר בקדושת הגזע של אהרון הכהן, מתוך זה כפר בתורת משה, והשם שלחנו. וכך גם מי שכופר בקדושת הגזע של ישראל, וכן מי שכופר בקדושת ארץ ישראל, שחושב שזה ככל הארצות. ככה מרגלים. כפרו בהתחלה בקדושת ארץ ישראל, בסוף הגיעו כי חזק הוא ממנו. למה? הקדושות הן קשורות זו בזו. שם אחד מכיל את כל הקדושות. מי שפוגע, פוגם מצד אחד, בסופו של דבר בא גם לפגום בעיקר. תפתחו שנייה בעמוד, זה בפרק של עקבתא דמשיחא, פרק ב' של עקבתא דמשיחא, עמוד קי"ט, גם שם יש פרק האבות והבנים. שם הרב מדבר גם על הבנים, אבל אצלנו אתם רואים שהוא הדגיש בעיקר את גזע הבנים. בעיקר שהדגש בגאולה האחרונה על וישיב לבבות על בנים. כאן הוא מאזן את הדברים. בשתי התנועות הללו. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, ולמד זה כל העושר שבגאולה הוא שיבת לבבות על בנים. זאת אומרת, הגלות היא אוי להם לבנים שגלו, אתם בלי, אתם לא על שולחן של אבא, אז אתם בנים ומללים. אוי לכם. מצד שני, האבא בלי הבנים, אז מה הוא? ואוי לו למי שמרים יד לעשות פרצים ביניהם, בין האוכלוסים הללו, בין הדורות, בין הדור של האבות ובין הבנים שכולו, כולם זרע אמת, כולם זרע ברך השם. ושוב הוא חזר על גאולת מצרים. שם הוא מסיים את הפסקה, שים לב, אף גם האבות, אחרי שאני מזהיר שבגבדה דמשיכה, יש איזו חוצפה שהבנים קמים כלפי האבא. בן מנבל את אביו, ובת קמה באימה. מתברכים בליבם לומר שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבנו נלך. גם הנקודה של כיבוד אב ואם דווקא בדור שלנו, נוגעים, נושקים את תרבות המערב, אז מתחופפת אצל כל חברה מערבית, וכל חברה אצלנו חילונית שצורכת תרבות נוצרית או מערבית, הכיבוד אב ואם מיד לוקה בחסר. זה להרוס את הסדר, להפוך את הקערה. פרדו כל פועלי אבן. אבל מאידך, ואף גם האבות עליהם להתחייב ביותר בחוב הקדוש להתמלא באש שלב עציה, למען ירדו דבריהם לחדרי בטן של ביניהם. ויחד כולם יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיצר ומרצות קיבצם, ממזרח וממערב, מצפון ובים. נספר בציון שם השם ותפילתו בירושלים. יש חובה מיוחדת לא לומר תגיע אליי, תעלה אליי למגדל השן שלי, אני מוציא את הספר, מי שיבין זכה. תצום 40 יום, תתבודד, אז אתה תבין את הרמזים, את הראשי תיבות, את העומק של הדברים שאני עכשיו. לא, 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 יש פה תביעה, חוב קדוש, להביא את הדברים, ללביש אותם בשפה שהבנים יוכלו להבין. זה נתון נוסף שאנחנו לומדים כאן מדברי הרב חרל"פ. יש כמה וכמה פסקאות שהרב זצ"ל מדבר על הנשמות של הדורות הראשונים והדורות האחרונים. פעם הזכרנו את דברי רבנו הארי בשער גלגולים, שנשאל על ידי מערכו, רבנו חיים ויטל, למה שאנחנו נזכה לגאולה, מה שלא זכו הראשונים. וכאן הרב לא ענה לו, הארי הקדוש, לא ענה, אנחנו ננסים על גבי ענקים. אלא הוא ענה, יש מלבר ויש מלבר. יש מבפנים לגב או לבר. יש מבפנים ויש מבחוץ. מבחוץ אנחנו פרוטים. ומבפנים יש נשמות גבוהות מאוד בדורות האחרונים, בדורות של גבית הדמשיכה. ואת התורה הזאת מתבארת בכמה וכמה פסקאות של דברי המרן הרב. כאן בשמונה קבצים, אני יודע אם נספיק לקרוא את שניהם, בקובץ א', יש גם בפסקת ת' מ"ז, וגם בפסקת ת' ר' ס' ט'. זו פסקה שלא הובאה בשאר הספרים של הרב. עקבתא דמשיכא אני קורא באמצע, הוא מצב של ירידה חיצונית וביסום פנימי. ועל כן הוא מביא לאורו של משיח. ננסה להבין את הדברים. בסופו של דבר, זה באמת תורה שאמרנו שצריכה זהירות, אולי לפני שנאמר את הדברים, נצייר צעד. יש פסקה אחרת בשמונה קבצים, שהרב מדבר על תנועה אחת, על רב אחד, הוא קורא לו בשמונה, למרות שהרב היה מעריך אותו. שאמרו ביקורת על הרמב״ם, אמרו שהתפיסה של היהדות של הרמב״ם לא מובנת כל כך. ומרן הרב, הרב קוק, נתן איזו ביקורת נוקבת, חמורה מאוד. אומר, זה תפיסה יהדות אשכנז גאוותנית, מיוערה. איך אתם מחשים לעצמכם לבוא ולדבר? מי אתם? לבוא לדבר על הרמב״ם? על תפיסה של היהדות של הרמב״ם? הרב כועס. כשהרב ניגש, ושם הוא מזכיר את הביטוי, גם כשאנחנו באים ללמוד ובאים להוסיף, אנחנו כננסים על גבי ענקים. כשאנחנו באים, מדברים על נשמות, על התורות הגדולים, הגבוהה של רבותינו, אנחנו ננסים לעומתם. לכן אני מזכיר את הפסקות הללו שניקח בעירבון, בפרופורציות הנכונות, את הדברים שהרב חרל"פ אומר לנו כאן, על הבנים, מה שרבנו הארי אומר, שמצד הפנימיות שבהם, מצד האורות הפנימית, אומר הרב כאן, הביסום יותר גבוה, למרות שהחיצוניות שלנו נמוכה. אז לכן אני אומר, אני שם כפפות ועוד כפפות במשנה זהירות, כהקדמה לדברים. שבסופו של דבר, אז הבנים מגיעים לפסגה. הבנים הם אלה שמגיעים לקבלת פני משיח. הם אלה שמגיעים לשפוט את הרשע. הם אלה שמגיעים לחמדת הימים. הם אלה שיהיו תלמידים למשיח, שאת כל תורתנו הבל מול אור חדש על ציון תאיר, מול תורתו של משיח. אז בסופו של דבר הם כן נוגעים לזה נקודה שהיא פנימית ועליונה ומהירה. אבל דע לך, שכל הכוח שלך להגיע לפנימיות הזאת, זה מכוח האבות. אם אתה לא נאחז מצד החיצוניות של התורה, החיצוניות של התורה זה המסגרת, זה שישה סדרי משנה, זה שישה סדרי משנה, זה הכל. זה כל הרמב״ם, כל משנה תורה. אם אתה לא נאחז מצד הארבע מאות של הלכה, שקדוש ברוך הוא אין לו, אלא הם, אז אתה טיפול, אתה תהיה מנותק, אתה תדרדר, אתה תהיה הרכבת בלי הפסים שאין לה את התוכנה להגיע ליעד שלה. אם אתה לא תמשיך להגיד כל חג, כל שבת, זכר ליציאת מצרים, אם אתה לא תקריב את קורבן פסח, שמי שלא מקריב אותה, אז הוא חייב כרת, שהוא למשפחותם, סל לבית אבות, סל הבית, שהוא האבות, לבית אבות, זה היסוד של כל הגאולות, זה היסוד של איה אשר איה, גם בגאולה העתידה, אבל צריך להתחיל מכאן, אז אתה לא תגיע לשם. זה הסוד שכל מי שישתוקק, גם אם כוונתו לשם שמיים, גם אם כוונתו הייתה רצויה, אבל מעשיו לא היו רצוי ברגע שהוא ניתק, כי הוא זה ממסורת אבות. בסופו של דבר, אין דג שיש לו קסקסים ואין לו סנפירים. אבל יש דג שיש לו סנפירים ואין לו קסקסים. יש הרבה רפורמה. והרבה, איך שהרב מזכיר, שרוצים להחלוץ את התפילים לפני שמגיעים לעיר. רוצים להשתחרר מהמצוות המעשיות. אבל בסופו של דבר, אין הכי נמי בקדושות השבת, אז כשאם אין עולם הבא, לא מניחים תפילים. כביכול לא צריך את האות של התפילים כשיש קדושת השבת. אבל אתה אוי לך אם אתה חולץ את התפילים. אוי לך. זה בעצם סימן שאתה מתנתק מהקישור הזה ליציאת מצרים, מהקישור הזה לעבר. אז מה, למעשה? מה אנחנו צריכים לעשות? יש פה איזה, אני חושב שהיא נקודה עמוקה, אבל טבעית מאוד לנו. בסופו של דבר, מי שהולך בתמימות, הוא חי את זה. אם כי כתורה, זה משנה עמוקה. שעומד ביסוד, מיסודי עיקרי האמונה. אבל בתמימות, בעצם אנחנו אומרים, אנחנו תלויים באבות, יונקים, צומחים מתוך בית אבא, ואיננו נשואות להשם ימלוך לעולם ועד. איננו נשואות, אנחנו מצפים כל הזמן להופעה עוד יותר גדולה. וזה חלק מהבן פרצי. שלא תחשוב להסגיר את האור האלוקי רק בשטיבל שלך. רק במה שאתה מכיר. שלא תחשוב לכלוא את המשיח רק בגאולת מצרים. אתה טועה. כי מצאתנו מארץ מצרים, כי מצאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות, זה יהיה פלא כמו יציאת מצרים. אבל יציאת מצרים יציאת אפל. העבר לא יהיה לו כל ערך מול העתיד הנשגב. אז אתה צריך להכין את עצמך לשאת עיניים לפסגות יותר גבוהות, אבל להיות קשור. להמשיך לומר זכר לצאת מצרים כל הזמן. אבל בלי לחסום את השאיפות, בלי לחסום את הלימוד, בלי לחסום את העתיד. שאז יש איזו אמרה של רב נחמן, שהמשיח מגיע, ואף אחד לא מחזיק ממנו. הוא מגיע. אתה לא לבוש כמו הסבא שלי, אתה לא חוזר אל המשנה, לא, אתה לא. אבל אני פה. למה? בגלל שאתם לא הכנתם את עצמכם. אתם עשיתם את התורה קטנה. אם אתה עושה את כל התורה רק אבות, אז אתה הקטנת את שם השם. אם אתה עושה את התורה רק בנים, אז אתה קוצץ בנציות. אתה מוץ אשר תדפנו רוח, שאינו יניקה. אתה צומח מתוך תורה של האבות, תביעמו ותתאמו, ועל בהר נחלתך. אנחנו אומנם נטועים, אבל אנחנו נטועים. נטייה זה דבר שיש לו פירות וגדילה. וצריך להיות מוכנים לך. גם התורה שלך צריכה להיות ערוכה לך. כשאתה רואה חידוש שהוא מבוסס על דרכי אבות, תשמח בו, תפתח אותו. אל תדחה אותו. התשובה בזמן הזה היא תמיד תשובה הילה, תשובה מאהבה. שזדונות נעשים זכויות גמורות. תראי מה שכתוב כאן. אמנם היסוד של הדברים גם כתוב, לא כמשפט כזה, לא המשפט הזה ממש. היסוד כתוב גם באורות התשובה. אבל כאן, הרב אומר, אל תפחד מהחזרה בתשובה של בן פרצי, שמי שיש לו קופת שחצים מאחוריו. לפעמים מתוך החטא הוא יבוא ויזנק לזכויות שאין לך. כל זה משום שהוא מאהבה חוזר, מתוך דבקות, משום שעיניו נשואות כאוהב גם לדברים שאני לא אוהב את עצמי, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול להפתיע אותי. והצדיקים שבדור יכולים להמשיך שפע של חסד גדול כזה, עד כדי למחוק לגמרי את כל עוונות הדור ולהופכם לזכויות ממש. גם בלא תשובה גלויה מצד הדור, כי אם על ידי תשובה השכלית של הצדיקים לבדם, שהם שווים בעד הדור כולו. רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אמר שאני יכול לפתור את העולם. זו התשובה הזאת שהרב מדבר עליה. אבל אם רבי שמעון בר יוחאי, יש כוח, אבל מה עם הדור? כלומר, הוא מכניס דעות, אקסיומות, שכולם יונקים, כולם חיים בה, והם לא שמים לב שהם, שהם בדרך כבר. אז הם נראים עדיין עם, עם הגילים שלהם ועם ה, לא יודע איזה חורים הם שמים. אבל לא, אבל הם כבר, מה הם אומרים? תקשיב, תתת את האוזן, מה הם מדברים? הם מדברים על אמונה, מדברים על ביטחון, מדברים על השגחה, מדברים על תפילה, מדברים על מסירות נפש, תקשיב. למה? בגלל שהצדיק הזה העלה את הדור כולו, הוא פותר את העולם ממש. אז אתה לא רואה איפה הסממנים. תהיה פתוח לך שלפעמים הבנים, יש להם דרכים משלהם. אל תפסול ישר. בגלל שהם לא לבושים כמוך. אז מה אם אין להם כיפה סרוגה כמוך? יש להם איזה משהו... ובמחשבתם הם מחברים עליהם את כל הנשמות כולם של הדור, אותם צדיקים, עד שהם מתחברות עמהן ונעשו כולם שלמות מזוככת. זה הגזע הקדוש של הבנים, שיש בהם קדושה למרות שהם מקבלים טומאה, אבל הם חביבים, ראו חיבתכם לפני המקום. שגם בשעת ירידתם יש מישהו שיכול להגביה את את השולחן, ואז הוא מחבר את כל השולחן אליו. וכל זה בזכות שיש להם ביסום פנימי. בדרך כלל, זה לא נעשה מתוך ידיעה של ניתוק מהאבות, שזה מחשבת פיגול. זה לא כידיעה, זה כהידרדרות, כחטא. אבל זה שהוא שב עכשיו מהאהבה, אז זה נעשה לזכויות. אז בסופו של דבר הוא יוצא, כיוון שאם כולו, כולם גזע האמת, אז יוצא שפת אמונה בלבוש שאתה לא מכיר. אבל הביסום הוא פנימי. התפקיד שלנו, שאנחנו מכירים את השם מלאך, הוא לחבר את השם ימלוך לעולם ועד. שאנחנו לא בזים גם לאלה שדוגלים בעבר. ואנחנו אומרים, שכוח, זכר ליציאת מצרים. מצוין. תטפלו, תשכללו. ואנחנו רואים את הבנים, אנחנו אומרים, כולם זה בערך השם. ואנו צריכים להיות השם מלך עכשיו, שמחברים את השם מלך והשם ימלוך לעולם ועד. מתוך תורתם של רבותינו, שמלמדים אותנו, זה מלאכה עדינה. מלאכה שצריכה הכוונה. אני חושב שהדור שלנו באמת מוכשר לכך. פעם מישהו היה אומר, זה דעה קצת שונה, אגב, זה בית מדרש אחר, ואנחנו קוראים הפוסל לו, ככה לומדים. בבריס אומרים ככה, מה אתה מלמד אותי? והיום אנחנו רגילים להביא היום חידוש של בית מדרש כזה, וצירוץ אחר מבית מדרש אחר, איזה חיבור. ראשון, זה חיבור בין דורות, בין עדות, בין בתי מדרשות. וממשיכים, וגם תופכים את הפשט עם הדרש, בלי לעשות כליים, לשים את כל אחד במקומו. אותה מלאכה שהרב מלמד אותנו, בתוך הבית מדרש שלו, הוא זה שיכשיר אותנו גם להשיב לבבות על בנים. שראינו שכבר הרב חלה פעם, שאנחנו צריכים להיות תלמידים של אליהו הנביא, שהוא זה שיכול לבוא ולהיות את התפר, להיות את האחד הזה, הכוח המאחד בין כל הצדדים של העם. שנזכה בעזרת השם.